Radio Sol si oje, a radio ošim sa je. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, קול נותן.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
שבוע, כל הכותרות שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
צופות וצופים יקרים, ותודה שאתם מצטרפים לנו בערב הטעון והעצוב הזה בתוכניתנו סוגרים שבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם ברדיו סול. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו בשידור חי ואתם יכולים לצפות בנו ממש עכשיו מכל מקום, באתר הרדיו ודף הפייסבוק של רדיו סול. אומר תחילה ערב טוב לשותפי וידידי שוקי אברהם.
ערב טוב.
ערב טעון ועצוב.
טעון, קשה.
יום קשה. וערב טוב לך, גיא חן.
ערב טוב.
רכז בכיר לשעבר בשבק. והייתי רוצה לשמוע את התחושות שלך בערב הזה, ביום הזה.
תראה, יום, נפתלי, יום מאוד מאוד עצוב. לראות את המסע הזה של הגופות שיצאו מרצועת עזה לישראל. שוב, חשוב לומר שעדיין לא התקבל אישור רשמי שבאמת מדובר במשפחת ביבס, באריאל וכפיר ושירי. אבל מעבר לעצב הזה שבאמת עוטף את כולנו, אני מאוד מאוד נרגש והתרגשתי לראות את אלפי ישראלים עומדים בגשם ובקור עם דגלי ישראל ומלווים את השיירה. אתה יודע, זה באמת מעיד על העוצמה שלנו לעומת הצד השני הברברי, הבני מוות האלה. אתה יודע, בסופו של דבר האור תמיד מנצח את החושך.
כן, אם נאמר שכל המדינה בכתה היום, זאת תהיה קלישאה למראה הארונות ובהן הגופות של משפחת ביבס, אם כי עדיין אין אישור רשמי, האמא שירי והילדים אריאל וכפיר ועודד ליפשיץ, כולם מניר עוז. רוב אירועי התרבות שנועדו לערב נדחו או בוטלו בגלל תחושת האבל העמוקה עם היוודע הבשורה. היום ומחר נתאבל ובשבת נשמח על חזרתם הביתה של שישה חטופים בחיים. ממש כמו גלגל החיים שלנו כאן במדינה הציונית, עצב שמהול בשמחה, שמהול בעצב וחוזר חלילה. שוקי, איך אתה מהבוקר הזה?
בדיוק הכנסת את שרית חדד, הלב בוכה, בוכה בשקט. אחרי 502 ימים של חוסר ודאות, של תקווה, שנרמסה, של המתנה, כמה חיכינו, כמה ציפינו שנראה את שירי ביבס ואת שני הילדים, אריאל בן 4 וכפיר בן 9 חודשים חוזרים לישראל. אבל לצערי הם חזרו, למרות שזה עדיין לא מאומת, אבל כנראה שהם חזרו, והם חזרו בארונות, הם לא חזרו בחיים, הם לא חזרו לחיבוק של המשפחה, אלא הם פשוט חזרו לקבורה. חמאס, הארגון הנאצי הזה שטבח, חטף ורצח, לקח אותם מאיתנו באכזריות שאין לה גבול. כל הטקס שראינו היום, שלא שידרו אותו, אבל חלקים ממנו הודלפו, אז אתה מנסה ואתה מבין עד כמה האויב הזה הוא אכזר, הוא רע. נאצי זה משפט, כנראה מילה קטנה לאויב הזה. יחד איתם מוחזר גם היום, מוחזרה גופתו של עודד ליפשיץ, שנרתב בעזה, נרצח בעזה, עוד ישראלי שחוזר הביתה, לא כמו שחשבנו, לא כמו שייחלנו. משפחה נוספת שמקבלת סוף, אבל לא את הסוף הנכון, לא את הסוף שמגיע להם, לא את הסוף שעם שלם קיווה לו. אני לא חושב שהיה מישהו שלא אמר, אולי הם טועים, אולי פספסו, אולי זה לא נכון, אולי זה הם. ואני חושב שעל החובה שלנו כעם, כחברה, לשמור על היקרים לנו, ולא לאפשר שחורבן כזה יקרה שוב.
ממש.
פשוט אסור, זה לא יכול לקרות.
מרגש מאוד, שוקי.
אני מאוד בעיניי.
כן. זה טבעי לגמרי. אחרי 502 ימים בשבי החמאס, בשבת אמורים להשתחרר שישה חטופים חיים, אם אנחנו נוכל לראות את התמונות של החטופים, אם יש לנו אותם.
הם נמצאים על המסך לידך, עליך.
גם.
אוקיי.
אני מדבר על עומר שם טוב, עומר ונקרט, טל שוהם, אברה מנגיסטו, הישאם הסייד ואליה כהן. עם ישראל בוכה בערב הזה, אבל הוא ישמח בשבת. גיא, אתה מהשבק.
לשעבר.
לשעבר, שירות ארוך מאוד. אתם מתחילים את מסע הנקמה שלכם בתמונות, באנשים האכזרים האלה?
תראה, בשירות הביטחון הכללי אין את המושג נקמה. אבל מה שכן יש, וזה כבר פורסם, שירות הביטחון הכללי מיד לאחר 7 באוקטובר, הוקם חפק מיוחד שקוראים לו נילי, והמשימה של החפק זה לאתר את אותם מחבלים מתועבים שחדרו פנימה לתוך שטרי ישראל, רצחו, טבחו ואנסו באנשים שלנו, לאתר אותם, להגיע אליהם ולחסל אותם. אני יכול לומר בוודאות שיש כבר הצלחות, כבר חוסלו הרבה מאוד מאותם אנשים שנכנסו וחדרו, חלקם אפילו פורסמו באמצעי התקשורת, אבל יש עדיין מלאכה, ומי שעד היום לא אותר ולא חוסל, אין לי ספק ששירות הביטחון הכללי עוסק בזה 24/7. הרשימות מוכרות לשירות הביטחון הכללי, ובמוקדם או במאוחר יגיעו אליהם, יפגיעו בהם, יחסלו אותם. אבל אני אומר יותר מזה, זה לא רק הם, זה כל מי שהוא פעיל חמאס ותיק, חדש, בכיר, זוטר, כל מי ששייך לתנועת החמאס, כרגע ברצועת עזה, יש כמובן פעילי חמאס במקומות נוספים, הסוף שלו חייב להיות, לא במילים שלנו, לא באיומים, אלא בטילים. אסור לו לסיים את חייו כדרך הטבע.
ואנחנו גם נשוחח איתך במהלך המשדר הזה על הספר שהוצאת לפני השבעה באוקטובר, ששמו מוחברת.
מוחברת. מוחברת זו מילה בערבית.
ובעברית?
בעברית התרגום שלה זה חדשות, מודיעין או שבק.
כן.
ו...
אז אנחנו נדבר על זה. ואני רוצה לומר ערב טוב לידידי השר לשעבר חיים רמון. ערב טוב לך.
ערב טוב לך, למאזינים.
חיים רמון, אם תוכל לשתף אותנו בתחושות שלך היום, במראות, במה שחווינו כעם.
כן, זה תחושות שמחזירות אותנו לאותו יום מר ונימר, שבו קרה טבח, ותחושות של כאב על הרבה מאוד זעם על מה שקרה, והתוצאות האלה שארגון הסתני הזה במשך 15 שנה אנחנו היו לנו אשליות לגביו, תמכנו בו ואפשרנו את קיומו, והיו לנו אשליות לגבי כך שהוא יהפוך לגורם מתון, וסיפקנו לו נשק ומלט וכספים. והיום אנחנו רואים את החללים שחוזרים הביתה למנוחתם האחרונה, והלב מתפוצץ מכאב וזעם.
והיום הייתה התבטאות ממש בשעה האחרונה של סטיב ויטקוף, השליח המיוחד של הנשיא טראמפ, שאומר כן, שלב ב' הוא בלתי נמנע, ועל ממשלת ישראל להתחיל לקדם אותו. מה דעתך?
שלב ב' הוא בלתי נמנע, ושלב ג' הוא בלתי נמנע. ישראל חתמה על ההסכם הזה, שמטרתו המרכזית וכמעט בלעדית, הוא החזרת כל החטופים, החיים והמתים, וכדי לעשות זאת חייבים להחזיר, חייבים למלא את ההסכם. התוצאה צריך להודות, אנחנו נחלנו תפוסה אסטרטגית, ומי שיהיה הריבון אחרי שלושת השלבים האלה בעזה יהיה החמאס. אני חושב שגם אצלך אני אמרתי שאת החמאס היה צריך למוטט מהיום הראשון בתוכנית צבאית אחרת, ועכשיו אין דרך. כל אלה שמדברים על חידוש מלחמה הם זה דברי הבל לצערי, מכיוון שכדי לחדש את המלחמה ולנצח אותה, צריך לגייס 4 אוגדות, צריך לכבוש את הרצועה, צריך לשלוט בהם צבאי, וצריך להקים ממשל צבאי זמני לטעמי, שישלוט בסיוע הומניטרי ובחלוקת המזון לעזתים, ואת זה ישראל לא תעשה. ולכן כל דברי הרב האלה, גם אי אפשר גם להחזיר את החטופים וגם לחסל את החמאס בצלב הזה. אי אפשר. זה שתי, ואנחנו בצדק בחרנו בלהחזיר את כל החטופים. והמחיר של זה הוא מחיר כבד מאוד. תראה איך נכנסים, איזה כלים נכנסים. על פי ההסכם שחתמנו, יש, צריכים להיכנס לעזה 200 אלף אוהלים ו-60 אלף קרוונים. 200 אלף, זה שיקום של קרוב למיליון וחצי מתושבי הרצועה, שתהיה להם קורת גג. לא אידיאלית וכדומה, אבל תהיה להם קורת גג. זה מה שחתום בהסכם. זה ההסכם שחתמנו עליו. חתמנו על הסכם שהוא למעשה מודה בתפוסה האסטרטגית שלנו. נכון, חיסלנו הרבה אנשי חמאס. על כל אחד שחיסלנו, התגייס אחר. פחות מיומן, פחות רוצח, אבל הוא ילמד במשך הזמן. וצריך להשלים עם זה ולהבין את זה, ולא למכור יותר אשליות לציבור. ומה שאומר ויטקוף זה האמת, יש עליו ב' ויש עליו ג', ויכנסו עד עכשיו כבר נכנסו קרוב ל-20,000 טון של סיוע הומניטרי, מה שקרוי, שכולו מגיע לחמאס. והחמאס מחלק את זה, והחמאס שולט בזה.
חיים, ערב טוב, זה שוקי. רציתי לשאול, הרי אנחנו באיזשהו שלב, לפי הפרסומים, ידענו להתווכח ולעמוד על כמות החטופים שיחזרו בכל שלב ושלב, ואני שואל את עצמי, איך אנחנו, בתור מדינת ישראל, שנמצאים במסע ומתן הזה, לא מצליחים לעצור, כל פעם שיש חטופים, לעצור את המסיבה הנתעבת הזאת שהחמאס מכין לנו, ולא מציבים את זה כתנאי להמשך. איך יכול להיות שזה לא...
איזה תנאי?
התקסים, התקסים המתאבים האלה.
הרי היום עשו טקס,
נכון, זה מגיל התקסים, זה הכל מתואב, אני לא בטוח. זה מבחינת ישראל מראה גם לכל העולם כולו כמה האויב הזה מתואב, כמה הוא סטני וכמה צריך למוטט אותו ולחסל אותו. אנחנו לא יכולים לשחק בחיי החטופים. אנחנו שילמנו מחירים אדירים. מה זה שיוצאים מאות ועוד מעט אלפי רוצחים מבתי הכלא? זה בשבילי יותר גרוע מהתקסים האלה. התקסים הם המחיר הפחות נורא, הם כואבים מכל שאר הדברים שאנחנו משלמים. נסיגה מציר נצרים, נסיגה מפילדלפי, עוד מה זה משהו, זה מחירים כבדים מאוד. זה הדברים הכי רציניים. אנחנו עשינו הסכם שלא הייתה ברירה, כי בלעדיו אי אפשר היה להציל את חיי החטופים. זה המצב. ואם אנחנו נחדש את המלחמה עכשיו, אז אנחנו גוזרים דין מוות על חיי החטופים שנותרו בידי החמאס. ולכן אין לנו ברירה.
אנחנו לא מדברים על מה לחדש. אני חושב שאחד הפצעים הכי קשים, מה שכואב גם דיבר על זה עכשיו,
גיא, רכז השב"כ,
שהוא נפעם לראות את עם ישראל בצמתים, אבל כל בן אדם שישב וראה את זה, שואל את עצמו איך אנחנו מרשים לעצמנו שזה יקרה. זאת אומרת,
זה קורה כי אנחנו נכשלנו אסטרטגיה, אבל נכשלנו, עשינו שגיאות נוראיות. השגיאה הכי גדולה, שלא נלחמנו כדי למוטט החמאס, זו הייתה הבעיה הגדולה. הצבא הציע, וראש הממשלה אישר, ושר הביטחון עוד ידעד את זה, במקום לכבוש את כל הרצועה בחודש הראשון, להכניס 4 אוגדות במקביל, עשו תוכנית צבאית שנכשלה כשלון חרוץ, נקודה. ויתר זה התנגדו בכל תוקף שישראל תשלוט בסיוע הומניטרי ובחלוקת הלחם והמים. אלה הם טעויות נוראיות שזה המחיר שלהם. ושאתה טועה בגדול, אתה משלם בגדול. אתה טועה בענק, אתה משלם בענק.
נכון. עכשיו, למה שראש הממשלה לא יתייצב בפני האומה ויאמר, חברים, נלחמנו, עשינו טעויות, עשיתי את כל מה שאפשר, אני לא יכול להבטיח, בואו נרד מהקטע הזה שאנחנו על סף ניצחון מוחלט על החמאס, ואנחנו נוודא שהחמאס לא יהיה בשלטון. למה להשלות את הציבור? ולומר...
כי לא מדברים אמת, ולא באים ולא אומרים את האמת. ראש הממשלה, לצערי הרב, לא בא ומודה שבניגוד לצפון ובסוריה ובאיראן, ששם היו לנו הישגים גדולים מאוד ועשינו שינויים משמעותיים, דווקא נגד האויב החלש ביותר נכשלנו. ואין לו אומץ ואין לו עוז רוח לבוא ולהגיד, כן, אנחנו החלטנו שהחטופים יותר חשובים בשלב הזה מהכל, ויום יבוא ואנחנו נעשה את מה שצריך ולא ניטה ונמוטט את החמאס. אבל בשלב הזה, החטופים, את החזרת החטופים והחטופות, זה המחיר שאנחנו צריכים לשלם. אבל אין לו אומץ, הוא משקר את הציבור, הוא מוליך שולל את הציבור, הוא יודע שהוא לא יכול לחדש את המלחמה, אף אחד לא ייתן לו לחדש את המלחמה, עם ישראל לא בנוי לחדש את המלחמה, אתה רואה את עצמך, את עצמנו נכנסים 4 אוגדות במחירים העיקרים של חיילינו.
תראה, אני יודע שמיד במעדורה רון דרמר, כן. הולך לדבר, ואחד הדברים שהוא אומר עכשיו, זה שראש הממשלה נתניהו והקבינט שלו, לא יוותרו על פירוז הרצועה, מיטוט החמאס כגוף שלטוני, ולא תהיה העברת שליטה בעזה לרשות הפלסטינית.
ועל זה מדבר חיים רמון.
מהדברים, כל אחד מהדברים האלה שהוא אמר, זה שקר שלא יקרה. שקר לא יקרה, אלא אם הוא מקריב את החטופים. עכשיו הוא נכנס עם ארבע אוגדות.
אתה מבין, במקביל...
החמאס יפרס, נשקו, כל יום הוא מתחזק, נכנסים D9'ים, נכנסים נשק.
אז מאיפה בא הביטחון הזה, החוצפה הזאת, לעמוד ולשקר לעם ישראל בפנים?
הוא משקר במצח נחושה.
מאיפה זה בא אבל? כאילו מה, אנחנו עד כדי כך...
כי לא רוצים להגיד את המת, כי אף אחד לא בא. כן, הוא חושב שהעם מטומטם. הרי בעוד חודש יראו שכל זה השקר. אז זה כמו, הרי דיברו על ניצחון מוחלט, ביבי דיבר תוך שבועיים, יהיה ניצחון מוחלט. אנחנו אחרי 16 חודש כמעט שאנחנו לא הצלחנו למוטט את החמאס, והחמאס היום רק מתחזק, כל יום שעובר הוא מתחזק עם עוד 600-800 מסעיות. אבל... אין אף אחד, הוא הריבון.
אבל הוא דאג להחליף את צוות המסע ומתן.
כן, זה לא חשוב.
זה גימיק. זה
הכל, מה שחשוב, אם... תאמין לי, אם רון דרמר מנהל מסע ומתן וחושב שיעסיק את הידים האלה, אז אני מציע לראש הממשלה להחליף מהר גם אותו.
אז תשמע, תראה לאיזה מצב הגענו, מצעד איוולת שבו מנהיגים צריכים לשקר לעם שהם לא עמדו ביעדים, לא יכולים לעמוד ביעדים, כי כמו שאמרת, ובצדק, כשיש לנו, אם אנחנו רוצים לעמוד ביעדים, אין חטופים, אם אנחנו נעמוד ביעדים, אם אנחנו לא נעמוד ביעדים, אז, לא, אז יהיה לנו חטופים. אז זה אחד משניים.
זאת הדילמה, חתמנו על ההסכם הזה כדי להציל את החטופים מתוך ידיעה ברורה, שאנחנו עושים הפסקת מלחמה עם החמאס, אפשר לקרוא לזה הפסקת אש ממושכת, אבל זה שוב שקר. אנחנו הפסקנו את המלחמה, נקודה. אני הצעתי מזמן, במאי, באפריל, אמר, תגיד, שביבי יגיד, שאנחנו מוכנים להחזיר את כל החטופים תמורת, אנחנו מוכנים להפסיק את המלחמה תמורת כל החטופים בפעימה אחת. לצערי, הוא לא עשה את זה.
עם התמיכה של טראמפ, ועם הרוח הגבית של טראמפ, ועם הכל, עדיין יש מגבלות לכוח. ואת זה,
אני מתאר לעצמי ש... מה זה טראמפ? טראמפ אומר, טראמפ בא ואומר, תפתחו... הוא לא אומר שארצות הברית תפתח את שערי הגיהנום על החמאס.
הוא אומר, אתם תפתחו.
הוא אומר שאנחנו נפתח. דרך אגב, שאנחנו בוטחים שערי גיהנום, חלק מהאש שורפת גם אותנו.
נכון.
אחרי שכבר נשרפנו לא מעט.
תגיד, חיים, אני די מחשיב מדעותיך, ובהרבה מקרים גם מה שאמרת התרחש באמת, היום אתה ראש ממשלה. מה אתה עושה? אתה ממשיך לפעימה השנייה, אתה רוצה...
אני מדבר, קודם כל אני מתחיל לדבר אמת לעם, ואני מסביר להם שאנחנו ניסינו, שאנחנו לא הצלחנו למוטט את החמאס, הסיבות, מכיוון שהתוכנית הצבאית לא הצליחה, ואני ראש הממשלה אישרתי אותה, אחרי נושא הרבה אחריות. כרגע הדבר היחיד, אנחנו לא יכולים להתחיל את המלחמה מההתחלה, כי יש חטופים. ואני אומר, רבותיי, כרגע, מבחינת עם ישראל, מדינת ישראל, החברה, אני מוותר על היעד של ביטוט החמאס עכשיו, ואני מחזיר את כל החטופים. ואחרי שכל החטופים יהיו פה, אני מקווה שהחמאס, כמו כל ארגון טרור, יעשה את השגיאות שלו, ואולי נחזור להילחם, אבל זה לא יקרה עכשיו, זה ייקח את הזמן שלו, לא רק החמאס מתאושש להבדיל, גם אנחנו מתאוששים. אם עכשיו אתה מגייס ארבע אוגדות שילחמו בעזה, תאמין לי, אם יהיה התייצבות של 70% יהיה הרבה. ולכן צריך להכיר, אנחנו צריכים להתאושש, העם צריך להתאושש, אחרי טראומת החטופים, כל החטופים יבואו הביתה, החיים והמתים, החיים לחיק משפחותיהם, המתים למנוחה האחרונה, ועם קבר שיהיה למשפחות לאיפה לבוא ולאיפה לבכות.
אז נכשלנו פעמיים, נכשלנו בשביעי באוקטובר ונכשלנו היום.
בדי, היה שביעי באוקטובר, היה מחדל נורא, ואחר כך יש מחדל, צריך,
מה זה כאילו מחדל מתמשך על מחדל שכבר היה.
המחדל של לכבוש, של הממשלה לא הצליחה, היא נתנה לצבא דירקטיבה, לבוטט את החמאס צבאית ואזרחית, והצבא נכשל כי הוא הציג תוכנית כושלת, הרמטכ"ל הציג תוכנית כושלת, החיילים בשטח, המפקדים, עד רמת התת-אלוף שביצעו את הפקודות, היו עריות שלא היו כמותם. אבל הדרג של המטכ"ל נכשל כישלון חרוץ. מה הבעיה? שקבינט המלחמה אישר את זה, ראש הממשלה אישר את זה, ולכן גם הם נושאים באחריות גם למחדל הזה.
שאלה אחרונה, חיים רמון. ראש הממשלה, בנימין נתניהו, 16 שנה בשלטון, היו לו לא מעט הישגים, לא מעט כישלונות. האם זה לא הזמן לבוא ולומר לציבור, אני יורד מהבמה הפוליטית, כי לא הצלחתי במה שרציתי, בין אם הופתעתי או לא הופתעתי, בין אם העירו אותי בחמש בבוקר או ב-6:29, אני בראש...
ראש הממשלה נושא באחריות למחדל, יש לו אחריות, אני רוצה להאריך עכשיו, אבל הוא היה באדריכה לתפיסה שצריך לבדל בין החמאס לבין הרש"פ, וצריך, ולכן צריך לחזק את החמאס. בגדול, תפיסת החמאס הוא נכס, הרש"פ פיבטל, והוא היה זה שעם עוד הרבה אחרים, כולם תמכו בזה, אבל הוא היה הראש שהעביר את הכספים וכו' וכו'. והוא אחראי גם לכישלון הזה שלא החמאס לא מוטט, ועכשיו, אחרי 16 חודש, הוא מודיע שהוא הולך למוטט את החמאס.
כן.
לכן הוא צריך היה להתפטר לדעתי. אבל אם הוא לא רוצה היה להתפטר, היה צריך להגיד, אני חושב שאני הכי טוב עדיין למרות הכל, ואני מבקש ללכת לבחירות ובקש תמון מחדש. צערי הרב, הוא לא עושה לא את זה ולא את זה.
אבל אני גם לא חושב שהוא ילך לבחירות מחדש.
אבל הבעיה היא, הבעיה המרכזית היא שאלטרנטיבה אליו לא מסוגלת, חדלי אישים, לא רוצה להגיד אפסים שהם פשוט לא מסוגלים לעשות, להציג אלטרנטיבה. שמעת מישהו מהאופוזיציה קם ואומר, כן, נכשלנו בעזה, הכי חשוב זה החטופים, אבל היה כישלון, כן. וצריך להודות בו, ולא צריך לחדש את המלחמה. אתם לא מדברים גם, עם כל הצניעות, שמעת מישהו מאופוזיציה שמדבר, שדיבר כמוני אתכם עכשיו?
לא.
לא.
חד משמעית.
זאת הבעיה.
זאת הבעיה. חיים רמון, השר לשעבר, חבר הקבינט לשעבר, ידידי היקר, תודה רבה
תודה
לך על הדברים החשובים
ידידי
האלה.
ותודה רבה לכם. תודה.
תודה. גיא חן, שמעת את השר לשעבר, נכשלנו כישלון צבאי אסטרטגי בעזה.
תראה, קודם כל חשוב לבוא ולהגיד למאזינים וגם לצופים, שלצבא הגנה לישראל, לחיילים האמיצים שלנו וגם לשירותי הביטחון, היו הצלחות. היו הצלחות מדהימות, הצלחות אפילו מפוארות, אבל זה ברמה הטקטית. וברמה האסטרטגית, אנחנו לא הצלחנו להחזיר את כל החטופים והחטופות. החמאס, למרות שהוא באמת חטף מכה אנושה, הרבה מעבר למה שאנשים באמת מבינים, ושלא התרשמו מכל המצגי שווא שהוא עושה, כי זה אנשים בתחפושת, הוא באמת שם חטף מכה אנושה, כל השדרה הפיקודית שלו חוסלה, מלבד שניים או שלושה אנשים שגם נגיע אליהם. אז אני חושב שכן חשוב להעביר למאזינים, למרות שעכשיו אנחנו לא נמצאים בזמן טוב.
כן.
החמאס חטף מכה אנושה, אבל אתה יודע, במזרח התיכון צריך לדבר או לפעול על פי השעון של המזרח התיכון. כי במערב וגם אצלנו, אנחנו תמיד מסתכלים על עכשיו ועל הקרוב. המזרח התיכון לא פועל ככה. לכן אנחנו צריכים טווח הקרוב, כן, לעשות הכל כדי להחזיר את כל החטופים והחטופות, זה בזמן הזה, ולאחר שכולם יהיו אצלנו, אמר חיים רמון, משהו כמו הוא מחכה לתגובה או לטעות של החמאס, אנחנו לא צריכים לחכות לטעות, אנחנו צריכים להפסיק עם התגובות, וצריכים להפסיק עם האכלה, וצריכים להפסיק עם המידתיות, וצריכים להפסיק עם כל המושגים שהביאו אותנו לשבעה באוקטובר, האיפוק, שכל כך התאהבנו במושגים האלה, ואנחנו לא צריכים לחכות שאף אחד יתחיל איתנו. ברגע שהם יהיו אצלנו בבית, שנייה לאחר מכן, אתה יודע מה, אני מאוד מקווה שלראש השבק, שלראש הממשלה, ולרמטכ"ל החדש, יש להם תוכנית, מגירה.
כן.
שנייה לאחר שאנחנו מקבלים את אחרון החטופים, לוחצים על הכפתור ויוצאים להשלים את המשימה, לחסל לא רק את הבחירים של החמאס, בחירים, זוטרים, תשתיות, דברים, כל מה שקשור.
אז אתה למעשה אומר, מדינת ישראל, בואי, תפרי את ההסכם שחתמת עליו.
בוודאי.
ואז אתה עומד מול לחץ
בינלאומי.
שוקי, אנחנו...
שאומר, חתמתם על הסכם ואתם לא... הרי היום יש לך את גרמניה וצרפת ואיטליה וסקוטלנד ולא חסר מדינות.
שוקי, אנחנו חיים...
כבר נגדנו.
אנחנו חיים במזרח התיכון.
דרך אגב, בלבנון...
בדיוק מה שאני רוצה להגיד.
רגע, שנייה. בלבנון יש לך כבר כוח בינלאומי שמורכב מצרפתים, מאמריקאים, לבנונים, אתה יכול לעשות משהו?
חבר'ה.
מול האמריקאים, מה, אתה תפציץ גם מעמדות אמריקאיות?
חס וחלילה, לא חס וחלילה.
אותו דבר, פי אלף יותר גרוע בעזה.
אנחנו מדברים על הסכמים, נכון? במזרח התיכון. והיו הרבה מאוד הסכמים בינינו לבין הלבנונים. היו את ההסכמים, או של האום, 1701 ו-1559. אנחנו עמדנו בהסכמים האלה עד הפרט האחרון. חיזבאללה. היו אמורים להיות צפונית לליטני, איפה הם נמצאים היום? חיזבאללה, היו אמורים לא לבצע הברחות אמל"ח. כן. חברים, אתם צריכים להבין שמבחינת האויבים שלנו, על פי האסלאם, לנהל או לקיים הסכם עם היהודים, זו כפירה. זה למעשה מרית עין כל ההסכמים האלה. ולכן...
שלא תבין לא נכון.
כן.
אני מאוד תומך במה שאתה אומר. אני לא אומר יום אחרי, אני אומר דקה אחרי שקיבלנו את החטוף, אני כבר מעלה מטוסים ומתחיל לשטח.
אני אמרתי שנייה.
אני עושה תוכנית הגירה.
אני יותר, אני אמרתי שנייה, אתה אומר דקה.
בדיוק.
חבר'ה, אנחנו נמצאים במזרח התיכון. אנחנו תחת מתקפות טרור.
אבל אתה מבין את ההשלכות.
ההשלכות הבינלאומיות.
הבינלאומיות שיצוצו מזה, אם אתה לא עושה דבר. זאת אומרת, זה צריך להיות מה שנקרא שיחה בחדרי חדרים בין ארצות הברית לישראל.
נכון.
בלי כל מיני מלשנים.
אתה צריך לסגור את זה בחדרי חדרים.
או ש... תמורת...
אבל זה גם צריך להיות לצערי, סליחה שאני קוטע אותך, קואליציה פה בתוך מדינת ישראל.
נכון.
זאת אומרת, אתה צריך לקחת את יאיר לפיד ואת ליברמן ואת בני גנץ, ואתה צריך לקחת את כל ראשי המפלגות ולהושיב אותם באותו חדר ולהגיד להם, רבותיי, זה התוכנית, אני רוצה שכולם ייתנו תמיכה, כי האויב שלך יכול גם להימצא מתוך הבית.
ובדרגים המקצועיים וגם בדרגים הדיפלומטיים צריך לנהל את הדברים האלה בצורה דיסקרטית ושקטה. תראו, אני שוחחתי עם מאות פעילי חמאס. דרך אגב, האחרון שאמר לי את הדבר הזה זה שייח סלאח אל-ערורי, שאני לא אגיד היה לי הכבוד, אבל גם נפגשתי איתו, וגם נפגשתי עם יחיא סינואר.
רגע, הוא עלה השמיימה, אם
אני לא טועה. עלה השמיימה בלבנון. אני אומר, מישהו שנפגשתי איתו לא פעם אחת.
זה טוב.
וגם יחיא סינואר.
אולי נפגש לך עם עוד אנשים שגם הם יעלו אחר כך.
אוקיי, אבל תראו מה שהם אומרים, והם באמת מתכוונים לזה. חבל שאנחנו לא האמנו להם. הם אמרו לי יותר מפעם אחת, תקשיב, אם אנחנו, חמאס, וכל ארגוני הטרור, לא נחסל או לא נצליח לחסל אתכם בדור הזה, מה שהם ניסו לעשות לנו בשבעה באוקטובר, אנחנו נעשה את זה בדור הבא. ואם לא בדור הבא, בדור של החיי. אם יש משהו, ואנחנו צריכים להבין את זה, שתנועת החמאס, שהג'יהאד האסלאמי, שגם האיראנים לא יוותרו עליו, זה לחסל ולהשמיד את מדינת ישראל. הקם להרגיך, השכם להרגו. ולכן, עם כל האי-נעימות כביכול מול העולם, האי-נעימות הזאת הביאה אותנו גם לשביעי באוקטובר. חברים, אנחנו מדברים פה על גורל מדינת ישראל, על הגורל של האזרחים צפון דרום. בסדר,
אנחנו יפי נפש. אנחנו הולכים לפי הפצמרית ולפי יועצת משפטית, ואנחנו מגישים כתבי אישום נגד החיילים ביום שמשחררים את החטופים שלנו. כאילו, אנחנו יותר מדי יפי נפש.
אין מה לעשות, זה חלק מכללי המשחק של להיות במועדון של המדינות.
יכלו להיות ביום ראשון. כללי המשחק יכלו להיות ביום ראשון.
אתה יודע, אז אני אולי באנקדוטה ברשותכם, אנקדוטה קצרה.
רק צמוד למיקרופון.
תזיז את המיקרופון אם אתה צריך ככה.
אז אנקדוטה קצרה, אתה יודע, מספרים על המלאך ג'בריל.
כן.
שהגיע לאללה.
Which one?
המלאך.
המלאך
ג'בריל. המלאך ג'בריל, ואמר לאללה, בא לאללה ואמר לו, תגיד לי, אללה, איך היהודים האלה, איך נתת להם ארץ זבת חלב ודבש, נתת להם נהר במזרח וים במערב, ארץ מדהימה נתת להם ליהודים האלה, למה? הסתכל עליו אללה ואומר לו, תראה איזה שכנים סידרתי להם. וזו המהות שלנו פה במזרח התיכון, שאנחנו נלחמים פה נגד ארגונים, נגד תרבות אסלאמיסטית, ג'יהאדיסטית, שלא תנוח ולא תשקוט עד שתחסל אותנו. אבל מה המזל הגדול שלנו? וזה לא מזל, זה בזכות שאנחנו יותר חזקים.
כן.
פעם אחת נהיה חלשים או פעם אחת נפסיד, עד היום ניצחנו בכל המלחמות.
כן.
מספיק לנו להפסיד במלחמה אחת
ולא נהיה יותר קל.
לא נהיה יותר.
טוב, אז אנחנו עוד נאריך בדיבורים גם על הספר שלך וגם על הזירה החדשה, לא עזה, יהודה ושומרון, ששם אתה מכיר אותה על בוריה, את הזירה הזאת. אנחנו נשמע שיר, עוד שיר, שקט, עומר אדם, משה פרץ, להמשיך להתרגש מהיום הכואב הזה, בבקשה. עד שנחזיר את השיר המקורי, שקט. גיא, כתבת את הספר הזה, היית איש שבק, אני רוצה להקריא לצופים קטע עליך.
אוקיי.
קטע ביוגרפי, ואני רוצה ככה בקטע הזה לומר ככה. גיא חן, נשוי פלוס ארבע, מתגורר במודיעין במשך שני עשורים. שימש כמפעיל מקורות וסוכנים בשירות הביטחון הכללי, עסק בגיוס והפעלה של מקורות שהם משתפי פעולה, זכה להיות שותף בהצלת חיים של אזרחים ישראלים רבים באמצעות עשרות מבצעים חשאיים לסיכול פיגועי טרור. אתה בוגר תואר ראשון בחינוך גופני, אתה נראה טוב, ותואר שני במדע המדינה מאוניברסיטת חיפה, ומחבר הספר המוחברת. אז אחרי השיר אנחנו נרחיב על הנושא הזה. בבקשה.
בין קינה לעצבות, בין הפחד, בין הלבד לבין היחד, מנסה למצוא תשובות. בין קרירות לכאב, בין השפל, בין חוסר השפיות לשכל, מבקש לי פתרונות. בין מטר של כישלונות לבין אכזבה, בין אור להעלת הלב צועק די לשלכת, הלב צמא לאהבה. אמורים שיסמנו לי את הדרך, מנסה למצוא מקום ברוחות של תקווה לבין אשליה. הלב לא נכנף פעם, לא מרים ידיים, הלב זקוק לאהבה.
שבוע, כל הכותרות שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
כן, אנחנו במשדר המיוחד הזה ביום והערב הטעון הזה כשכל העיניים נשואות למכון לרפואה משפטית באבו כביר, לדעת אם אכן יזהו את הגופות של משפחת ביבס, אחרי שזיהו את החלל עודד ליפשיץ. גיא חן, אתה באולפן שלנו כאן ברדיו סול, רכז שבק, ואני רוצה לשאול אותך, האם השבק הישראלי חזק? האם, אנחנו שואלים המון שאלות אחרי השבעה באוקטובר. אתה יודע מה, לפני שאני, זה, איך זה קרה לנו? איך אתם, השין בית החזק ביותר בעולם, איך זה קרה לנו, גיא?
אתה יודע, היום מאוד מאוד קשה לענות על השאלה הזאת. לאחר השבעה באוקטובר, לאחר מה שקרה לנו בשבעה באוקטובר, המשימה הכי הכי חשובה של שירות הביטחון הכללי, זה לסכל פיגועי טרור ולהציל חיים. וביום הכי הכי חשוב שלו, מאז שהוא קם, הוא פשוט כשל. וזה כישלון שעד היום אני שואל את עצמי, מה קרה? איך זה קרה? ששירות הביטחון הכללי, שכבר עשרות שנים, הציל באמת, ולא, הציל באמת אלפי, אלפי ישראלים, על פי הפרסומים בשנה...
בארץ ובעולם.
בארץ ובעולם. ועל פי הפרסומים האחרונים, גם רק בשנת 2024, סוכלו סדר גודל של 1,000 פיגועים קשים, ואם אנחנו עושים איזשהו חשבון פשוט, זה יותר משני פיגועים ביום, זאת אומרת, תסום במכפלה של, של הרוגים, ודווקא שוב באירוע הכי קשה הוא קשל. תראה, אני חושב שהכישלון הזה לא התחיל לא בשישה באוקטובר, ולא בשבעה באוקטובר. הכישלון התחיל סדר גודל של 20 שנה קודם לכן, שמדינת ישראל, לצערי הרב, צבא, קבינט, ממשלה, שבק, אמצו לעצמם מושגים של מידתיות ושקט יענה בשקט ואיפוק. ואם יראו עלינו טיל אחד, אז אנחנו נראה עליהם טיל אחר. או אנחנו נצא להתקפה רק לאחר שהם יתחילו. כל מיני מושגים שהביאו אותנו
להם. הם יורים עלינו, הם מתקרבים לגדר, הם יורים מתוך הגדר על החייל בראלי.
בדיוק.
ואנחנו, זה עדיין מידתיות.
הרמטכ"ל הקודם, אביב כוכבי, שיש לי באמת הערכה גדולה לעשייה שלו, הוא צריך בוועדת החקירה שתהיה לבוא ולתת הסברים לאחר שנקבע, גם דרך אגב אלוף פיקוד הדורם הקודם,
כן.
לאחר שנקבע
האלוף אלעזר טולדנו.
בדיוק. הם צריכים לתת הסברים לציבור וגם לאמא של בראל, איך לאחר שקיבלתם החלטה שכל מי שמתקרב טווח של 300 מטר מהגדר דמו בראשו, איך אפשרתם את זה? איך נתתם להפגנות האלה להתקיים? יותר מזה, תסבירו לנו, וזה גם אולי ראש הממשלה צריך את ההסבר הזה,
כן.
לאחר שהייתה אפשרות לחסל את יחיא סנוואר 6 פעמים, אני בערכה האישית שלי, אם היינו מחסלים את יחיא סנוואר וראשי החמאס לפני זה, אני בספק אם היינו מגיעים לשבעה באוקטובר. איך לא אישרת לשבק לחסל את יחיא סנוואר ונוספים?
כן, אבל פה, פה אתה באוקטובר. מדבר, אם היינו מחסלים, אם היינו עושים, אם היינו פועלים, אוקיי? אתה הולך לאביב כוכבי, אתה הולך לאלוף פיקוד הדרום, אבל בסופו של דבר, השבק אמור להיות השומר שמטריע, גם לאביב כוכבי, גם לאלוף פיקוד הדרום.
נכון.
גם לראש הממשלה, ופה היה הרבה אימים.
שירות הביטחון הכללי, כשל,
כישלון. מישהו נרדם פה, זאת אומרת, עכשיו, אתה יודע, אני אפילו לא יודע אם זה בקטע של לערוף ראשים לאנשים, אלא כמו להגיע למצב שילמדו, יבינו, יתחקרו, כדי שלא יקרה לנו עוד פעם דבר כזה, בכל גזרה שלא תהיה, כי ביהודה ושומרון זה הסינריום הבא.
תראה, ביהודה ושומרון, פה אמרנו, נדבר על יהודה ושומרון, אז אמרת זירה חדשה, היא לא כל כך זירה חדשה.
לא, הכוונה היא עברה...
אני יודע למה התכוונת, נכון, אתה צודק, תראו. חבר'ה, אנחנו נמצאים תחת מתקפות טרור, לא מאתמול ולא מהשבעה באוקטובר. מאז אירועי הרצח בחברון, אנחנו נמצאים תחת אירועי טרור פה של הפלסטינים, של הערבים, כבר 100 שנה, ודברים לא משתנים. אתה יודע, אני מדבר על מושג שקוראים לו אבולוציית הטרור. אז אם בהתחלה אנחנו ספגנו אבנים, וזה הפך אחזי לבקבוקי תברה, וביקוי ירי, ומחבלים מתאבדים, תסתכל לאן הגענו. תסתכל לאן החמאס, לאיזה יכולות צבאיות הם הגיעו. זה אומר שאנחנו לא ידענו באיזשהו שלב לעצור את הדבר הזה, את ההשתוללות הזאת. ועכשיו, לאחר השבעה באוקטובר, אני מאוד מאוד מקווה, מאוד מקווה שנעשה באמת איזשהו סוויץ' דיסקט, ואנחנו צריכים להגיע למצב כזה. שוב, אני לא נאיבי, אני לא חושב שאפשר לחסל את תנועת החמאס. החמאס, כפי שהם אומרים, זה בלבבות של הפלסטינים. בין 60-70 אחוז הם תומכי חמאס.
זה כל בית שני.
זה כל בית אפילו.
כל בית פלסטיני כמעט זה חמאס. משהו.
ולכן, אנחנו צריכים לפעול צבאית, לפעול כלכלית, לפעול תשתיתית, מעצרים, חיסולים, כל מה שיש לנו בארסנל, ולא לחכות לתגובות, אלא לעשות את זה לא פעם ב... תראה, אחת הטעויות שלנו, דיבר על זה גם חיים רמון, אנחנו מאוד התאהבנו במבצעים. כן, אז היו מבצעים כן. מדהימים. אנחנו מ-2002 עשינו 18
רמבו,
מבצעים.
רמבו, ג'יימס בונד וכל הדברים כן, האלה, בדיוק. כן.
וממבצע זה... למבצע הגענו להישגים, אבל מה? עצרנו, אנחנו, והם התחזקו. אם אנחנו היינו עושים את העבודה באופרת יצוקה, ומגיעים להכרעה ולא עוצרים אחרי 52 יום, אתה יודע מה היכולת שלא היינו מגיעים לשבעה באוקטובר, ולכן תפסיקו מבצעים, תיגשו כן. להכרעה עוצמתית וקשה.
אתה יודע מה הסוד של המשטר השוויצרי, אם אני לא הולך עכשיו למדינה הזאת, שבכל יום בשעה ספציפית, 6 בבוקר, מתייצבים 1,000 שוטרי מקוף בצמתים, ועושים סיורים ושומרים על, על זה, בלי מבצעים אירועיים, אלא בשוויץ. מה שנקרא תשתית של
בשוויץ.
משמעת, של עקביות, של רצון, של לבוא ולראות לכל מי שחושב שאולי הוא יעבור באדום או שינסה וזה וזה, אתה תמצא את אותו שוטר כל יום, כל היום, באותה שעה.
דוגמה מצוינת, הבעיה היא ששם
אצלנו,
יש מצרים ו...
בשוויץ, זה מה שאני אומר.
לא, גיא, מה אני מנסה לומר? אתה נגעת בנקודה מאוד מעניינת. התאהבנו במבצעים, בהירואיזציה של צהל ושל השבק, שהוא עושה דברים שהם באמת דמיוניים. אבל זה לא מה שחשוב. מה שחשוב זה שבכל יום אנחנו היינו צריכים להיות במקומות מסוימים, בצמתים מסוימים, כדי לסכל
נכון.
פעילות טרור.
בדיוק.
ושם לא היינו.
בדיוק. עשינו, קראנו לזה סבבים, קראנו לזה מבצעים. למה? למה לא לסכל כל איום ברגע שהוא צץ, ברגע שהוא מתחיל להתפתח? כן. למה לחכות? יש לנו את האמצעים, יש לנו את היכולות, יש לנו את המודיעין. אתה יודע, אני תמיד אומר שכנראה שאין לנו בעיה בכוח. יש לנו חיל האוויר, ויש לנו מודיעין, ויש לנו צבא מעולה. יש לנו בעיה בהפעלת הכוח, ושם אנחנו מאוד מאוד חלשים.
חלשים מאוד. תגיד, אני אשאל אותך דווקא בתור רכז שבק, לי יש איזו מחשבה בראש.
אתה רוצה להתגייס לשבק?
לא, הלוואי. למרות שחשבתי בהתחלה שכל אלה שישוחררו לעזה...
לא, האמת שיש לך חזות ערבית.
כן, כן, אני יכול להיות עם זקן.
אבל לא צריך. יש גם רכזים בלונדינים.
כן, לגמרי. לא, כשאני עובר במחסום ואני מזוקן, תאמין לי, עוצרים אותי ומאיפה באתי,
כן,
ומה
זה...
אני עושה שם ושאלות.
שו אסמק.
כן, זה לא בערבית, אבל...
אבל
כן. אבל זה תופס. אני, האמת, בהתחלה היה לי במחשבה שהשבק עשה חיסון לכל המשתחררים. כי אנחנו דואגים לבריאותם, ועוד איזה 3 חודשים, חודשיים...
אני יודע לאן אתה חותר.
יתחילו לגסוס לנו, כי אמרתי שתבין שהתפיסה של שבק... והמבצעים והפעולות ההירואיות שהשבק עושה, אמרתי, אני אומר לאשתי, אני חושב שאלה עוד חודשיים יגססו להם, כי צהל, כי השבק השחיל משהו שם.
תראה, אני שמעתי את הרעיון הזה הרבה מאוד פעמים, אבל אנחנו לא כמוהם. אני לא חושב שאנחנו מסוגלים, אנחנו לא מסוגלים לעשות את הדבר הזה. יש הרבה כאלה, אבל מה שכן אנחנו צריכים לעשות, מה שאנחנו כן מסוגלים, וכל המשתחרים האלה, כל המחבלים המתואבים האלה, שחלקם גם אני יצרתי באופן אישי, הם אנשים באמת מסוכנים. ושירות הביטחון הכללי, כל אחד לאחד שמשתחרר הוא בונה לו קיט. ואני מאוד מאוד מקווה שברגע שכל החטופים יחזרו, אתה יודע מה? צריך לאסוף אותם חזרה.
אז יש לי עוד משהו ליהודה ושומרון.
אני רואה ש...
כי זה הבית שלי.
לאסוף אותם חזרה.
אני גר באריאל. וביום רביעי האחרון אני מקבל הודעה, חבר'ה, זהירות, צומת גיטאי אביסר, זריקת אבנים, באור יום. כן. 10 בבוקר, זורקים אבנים. ואז אני שואל את עצמי, תגיד לי מה אתה חושב על זה, מה זה יכול לגרום. זרקו אבנים מכפר ספציפי. קודם כל אני סוגר חשמל ומים לאיזה שלושה ימים, כי יש תקלה בחשמל. אני מונע מאותו כפר לצאת לעבודה, ואני אומר, מהיום והלאה המשוואה משתנה. זרקתם אבן, אתם שלושה, ארבעה ימים לא הולכים לעבודה. זרקתם שתי אבנים, אתם לא שבוע שלם לא תלכו לעבודה. הרי בסופו של דבר, אני מספק לכם את החשמל.
אני מסכים מאוד, ואני קורא לזה...
השאלה היא, אז כל הזמן אומרים לי...
אני קורא לזה תפריט, בוא נייצר תפריט.
אבל אומרים לי, אתה תייצר לחץ, וזה יתפוצץ לך בפרצוף, ויהיה אינטיפאדה שישית, שביעית ושמינית.
אנחנו הסתכלנו וראינו את הנוח'בה.
כן.
אתה חושב שהנוח'בה פעלו כפי שהם פעלו בגלל איזשהו לחץ? לא, כי הם נולדו ככה, כי הם חונכו ככה. תראו, אתם זוכרים את הדוגמה המזעזעת של פעיל הנוח'בה, שהתקשר הביתה, והתקשר...
אמא, הרקתי 10 יהודים.
לא, נכון, אבל הוא דיבר, שימו לב מאיפה זה מתחיל. זה מתחיל מהאמא הפלסטינית,
כן.
האמא החמאסית. הוא לא...
כן.
הוא דיבר עם האבא, אבל את מי הוא ביקש?
את האמא.
הוא ביקש לדבר עם האמא, הוא לא רוצה לדבר עם האבא. אמר, תן לי מהר את האמא. אני רוצה להיות גאה ולספר לך עד כמה אני גאה, ואני אספר לכם עוד רגע סיפור שקרה לי.
כן.
בואי תהיי גאי בי. הרגתי, הוא לא אמר ישראלים, אנחנו לא ישראלים, אנחנו יהודים, זו מלחמת דת.
כן.
הרגתי 10 יהודים, בואי תהי גאה בי. עכשיו, מאיפה זה מתחיל?
שחלקם פעילי שלום גם.
בדיוק. עכשיו, מאיפה זה מתחיל האירוע הזה?
אבסורד.
החינוך. בטעות אנשים אומרים, זה מתחיל מהמסגדים, זה מתחיל ממערכת החינוך, זה מתחיל מהסתה, זה נמצא שם בהמון בגדול, אבל חברים, זה מתחיל מהבית.
מהבית.
אני יום אחד הלכנו לבצע, שסיפור קצר, לבצע מעצר שגרתי של איזשהו פעיל חמאס. ואנחנו נמצאים, אני נמצא בסלון, יחד עם הצבא והמאבטח, וניגשת אליי האמא. של אותו פעיל חמאס, לבושה, לבוש אסלאמי, אתה יודע, ככה מחג'בה, ככה קוראים, ומתקרבת אליי בעצבים, בכעס, והיא גוררת אחריה את הילד שלה בן החמש. ילד קטן, בוכה, מבוהל. היא מתיישב, עומדת לידי במין התרסה כזאת, ואומרת לי בערבית, שייפו הדל וולד. היא אומרת לי,
הוא יערוג אותך.
אתה רואה את הילד הזה שלי? היא אומרת לי, בן חמש, לידו, בערבית, אני מלמדת אותו, אני מחנכת אותו להיות שהיד. יום אחד הוא יהרוג גם אותך. אתם צריכים להבין שבתרבות הזאת הדבר הנעלה ביותר. וחבר'ה, וזה לא רק בעזה. תלכו למזרח ירושלים, תשאלו. הדבר הנעלה ביותר זה למות מות קדושים עבור אללה. אין דבר יותר חשוב מזה. לא להיות אזרח טוב, לא להיות עורך דין, לא להיות שדר בעד, לא לעשות משימות התנדבות.
אין סתירה בין האסלאם, שאומר שאסור לרצוח, לבין האמונה שהם מחנכים, איך... זאת אומרת, אתה בתור רכז שבק, לא שואל את עצמך איך יכול להיות ש...
ממש ריגשת אותם עכשיו עם הסתירה הזאת.
לא, כי עובדה שהסעודים היום יצאו בהצהרה...
הם אמרו שהטקס הזה הוא מנוגד לערכי האסלאם ומזעזע וזה...
אז תבין, אז כאילו יש איזשהו מקום למתונים, יש ערכים של אסלאם, איפה זה פוגש אותם בדת?
הכל בסופו של דבר זה עניין של פרשנות. איך שמפרשים את הקוראן, דרך אגב. בקוראן יש פסוק שכתוב שאללה מעדיף את היהודים. איך תסביר את זה? אז הם יודעים באמצעות צורה מאוד מאוד מפולפלת לעשות את זה הפוך.
כן. עכשיו, גיא, אתה כתבת את הספר הזה, המוחברת, ספר מרתק, ואני ככה הספקתי לעיין בחלק מהדברים עוד כשדיברנו קודם. מה הדבר הכי, 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 שאולי היה קרוב למוות מבחינתך?
תראה, אני מספר, היו כמה אירועים, גם בצבא דרך אגב.
כן.
אני מספר על זה בהרצאות שלי, היה...
אתה גם נותן הרצאות?
אני עכשיו גם מגיע מהרצאה, עברתי לאיזשהו ארגון גדול הרצאה, לא יודע, מותר לפרסם.
בהחלט, אתה רשאי ורצוי.
אז לפרגן, אתמול הייתי בחברת מנור המבטחים, לפני זה הייתי באלעל, היום הייתי במוקד אמון. הרצאות לחברות וארגונים, אבל גם לקהלים פתוחים. יש לי ביום חמישי הקרוב בתל אביב, הרצאה. היו הרבה אירועים, אבל אחד האירועים שהכי זכורים לי, הלכנו לבצע איזשהו מעצר של איזשהו פעיל חמאס, ועלינו ככה על הגג, וממש בקצה, ממש באחת הפינות, היה שם איזשהו בוטקה כזאת קטנה. אז הייתי יחד עם המאבטח, וניגשנו ככה במהירות לכיוון הבוטקה, והיה שם איזה מין דלת עץ ישנה, אני זוכר אותה וידית ברזל, ושמתי את היד על הדלת, ואני פתחתי ככה בזירות, וממש טווח אפס מאיתנו, מני והמאבטח של ידי, עמד המחבל השני. עמד אני עוד טווח ממש אפס, אני עוד זוכר את העיניים שלו ואת הזה, ועומד ומכוון, מכוון עלינו. אבל אתה יודע, א' לשמחתי הוא לא ירה, והספקנו, להתקרב אליו, כי הוא ממש קרוב, ולנזיז את הנשק. נותח שם איזשהו מאבק מסוים, ואז הצבא ככה מהר הגיעו והשתלטו עליו. קודם כל דחפו אותי, והשתלטו עליו והוצאו ממנו את
הנשק. 20 שנה בשבק, הייתי שמח לשמוע את דעתך על רונן בר, ראש השבק.
היום מותר כבר להגיב. כאילו להגיד לך, להגיד עליו.
לא, לא, אני בוודאי, בוודאי, אני יום, אתה יודע, אני אזרח ישראלי, ואני אומר את דעתי.
נכון ששמו נקשר בשבעה באוקטובר, אבל אם את תוכל להרחיב טיפה על תפיסת העולם שלו.
תראה, אני מכיר את רונן בר כבר הרבה מאוד שנים, הוא גם היה מנהל שלי תקופה מסוימת, כראש אגף המבצעים. ואם נזיז רגע את השבעה באוקטובר, כי רונן מבין ואמר, האחריות היא שלו. הוא שגע והוא טעה, והוא גם יודע שהוא הולך הביתה. אבל אם שאלתם לגבי רונן עצמו, אז תראו, האיש איש אמיץ מאוד. מדינת ישראל חווה לו הרבה מאוד. הוא איש מאוד מאוד ישר גם, ומאוד מאוד אמיתי. אתה יודע, אומרים ביידיש מנש. אז האיש הזה באמת מנש. אני חושב שראש הממשלה חייב לאפשר לו לסיים, לרונן, לסיים את התהליך של החזרה של החטופים, כי אין, אני לפני שבועיים וחצי יחד עם נוספים, גם אנשי שבק וגם קצינים בכירים במילואים בצבא, היינו בביקור אצלו, בלשכה, במטה, והוא הציג לנו שם באמת פרטים על המשא ומתן, ואני אומר לך, אני מאוד מאוד התרשמתי מהפרטים שלו, על כל אחד ואחד מהחטופים, ועל המשא ומתן, ואני חושב שכרגע אין מישהו שיכול לנהל את זה יותר טוב, צריך לתת לו לסיים את העבודה, ובסוף השבוע לא צריך להגיד לו ללכת, הוא ילך לבד.
שוקי, דברי סיכום שלך לתוכנית?
הוא אמר על רונן בר.
כן.
אני גם שמעתי וקראתי את הדוח שהוא נתן. נכון, אבל הוא הגיש דוח. ובהרבה מקרים, נכון, הוא אמר, אני אשם באירועים, אבל הוא גלגל יותר את רוב האחריות הלאה ממנו. וזה היה קצת מאכזב מבחינתי. וכשאתה אומר שהוא היה שותף במסע ומתן, אז אנחנו בכישלון קטסטרופלי עם המסע ומתן הזה, עם כל מה שקורה, אז אני לא יודע אם הייתי מגדיר את זה כהצלחה.
תראה, זה משהו שגם אפשר למדוד אותו.
זהו, זה הכל מנקודה,
אני מסתכל, אתה יודע.
מפריזמה מאוד, הוא מפריזמה מבצעית, ואתה יותר אזרחית.
יושב פה בן אדם שיוצא בבוקר מהבית, ולא יודע אם הוא חוזר בערב.
נכון.
אתה חי על הקצה.
כן.
ועל זה מדינת ישראל צריכה להגיד לך תודה על שירות של 20 שנה.
נכון. אז אנחנו נסיים עם שיר אוקטובר ריין, אבל לא של עדן גולן, אלא בביצוע של בחור בשם שולם. אם אני לא טועה, הוא חרדי, ששר בצורה יוצאת דופן את השיר הזה. אנחנו נקשיב לו קצת. ואז ניפרד גם מהזה. Look into my eyes and see people go away but never say goodbye. Someone stole the moon tonight, took my light, everything is black and white. Who's the fool who told you boys don't cry? Hours and hours and flowers, life is no game for the coward. Why does the time go? כן, עד כאן תוכניתנו סוגרים שבוע, ועל רקע השיר המרגש הזה אנחנו נאחל שנשמע בשורות טובות ולחזרתם של ששת החטופים ביום שבת חיים.
אמן.
תודה לכם צופות וצופים יקרים, תודה לך גיא חן, רכז בכיר לשעבר, מחבר הספר המוחברת, תודה לך ידידי ושותפי שוקי אברהם.
תודה רבה לך נפתלי.
זהו, אנחנו, התוכנית תעמוד לרשותכם בדף הפייסבוק של רדיו סול וגם ביוטיוב. לילה טוב ולהתראות בשבוע הבא באותה שעה ובאותו מקום. Living in a fantasy, ecstasy, everything is meant to be. We shall pass but love will never die. Hours and flowers, life is